שלום, אנחנו Weekly Sync, כמו בכל יום ראשון, בתשע, לייב בספייס, בטוויטר, ובימי שני, מתישהו, בכל סומני העסקתים, וגם באפליקציות הפודקאסטים. שלום, נבות וולק, מה העניינים?
ברוך השם, חיים בצניעות, מה איתך תורצוק?
פחות ממה שקיוויתי, יותר ממה שציפיתי.
שזה על הכיפק.
כמה מילים על נותנת החסות, המפנקת שלנו, תוכנית ההצעה, אינטל איגנייט, היא תוכנית ההצעה ייחודית, פורצת דרך של אינטל עבור סטארט-אפים בשלבים מוקדמים. בתוכנית נתפרות תוכניות ייחודיות עבור כל סטארט-אפ, עם דגש על התאמת מוצר שוק. אז אם אתם סטארט-אפ שגייס לאחרונה לפחות מיליון דולר, ועוסק בטכנולוגיות עמוקות, ייכנסו לאינטל איגנייט והגישו מועמדות.
יאללה, קדימה.
השבוע באילון, גם השבוע החולף היה השבוע הכי מטורף בתולדות אילון, ביום שישי בבוקר, זמן סן פרנסיסקו, כשאנחנו כבר קיבלנו את השבת. אילון שיגר אימייל לכל עובדי ועובדות טוויטר, שאימייל שזכה לכינוי הארדקור אימייל, גם כי הוא הארדקור, וגם כי הוא מציב אולטימטום. לא, זה קרה ביום רביעי, סליחה, ביום שישי כבר היה חגיגה אחרת. הוא הציב אולטימטום, או שתתחייבו לתרבות הארדקור חדשה של טוויטר, שכוללת שעות עבודה ארוכות ואינטנסיביות, או שתעזבו. והמכתב הזה הוביל לעזיבה המונית. אני לא יודעת כמה עזיבה יכולה להיות המונית ממה שנשאר שם.
נשאר די הרבה אנשים בסך הכל.
וערוץ הסלאק, יש להם ערוץ סלאק שנקרא הווטר קולר, הברזייה, ויש שם עכשיו קטע של מי שעוזב עושה...
חצי אימוג'י מצדיע.
אימוג'י מצדיע, אז...
היו כאלה הרבה.
לא מעט, כן. ואחריו, בשישי הגיע עוד מכתב שבו הוא מבקש מכל מי שאשכרה כותב תוכנה, זה ככה הייתי מתרגמת את זה, להגיע לקומה העשירית במשרדי החברה, אחרי שהם ישלחו סיכום של כל הקומיטים שהם עשו בחצי שנה האחרונה, ומה הם השיגו, מה היה ה-achievements שלהם, ובכלל ראינו איך הוא שולח אימיילים, הוא פשוט שולח לכל החברה שתי שורות, בלי התייפיפות, כנראה בלי להתייעץ עם אף אחד, וניסוחים מאוד ענייניים. אחר כך הוא גם המשיך להגיד שהוא מצפה מכולם שיעשו את השיחות האלה פנים אל פנים, אלא אם יש family emergency או שהם לא מסוגלים להגיע, ואחר כך הוא שלח עוד אימייל ואמר, אם אתם גרים רחוק, אני מצפה שתבחנו את האופציה של לעלות על טיסה ולהגיע לכאן.
אז ג'ורג' הוטס, שהוא הראשון שפרץ את האייפון, את הג'לברק, ופרץ את הסוני פלייסטיישן 3, והוא דמות מאוד מאוד מפורסמת בעולם ה...
סלבריטי האקר.
סלבריטי האקר, סלבריטי תוכנה, יש לו איזה תוכנה, יש לו איזה חברה שעושה מכוניות אוטונומיות, הוא יש לו...
הוא עושה טוויצ'ים, נכון? הוא עושה סשנים של קידוד ב...
יש לו סשן של קידוד בטוויץ', כנראה הרבה מאוד אנשים רואים את זה, אז הוא שבוע שעבר החליט שהוא עושה reverse engineering לפרונט-אנד של טוויטר, ואז בסשן הוא אמר, וואלה, את האירוע הזה של טוויטר, 20 מהנדסים טובים יכולים להריץ, אני לא מבין מה עושים פה כל המהנדסים. כמובן שאילון אמר לו, החזיר תשובה, בוא לעבוד איתי,
בוא תהיה אתה ועוד 19.
כן, בוא תהיה אח. עכשיו, מכאן, לא ברור...
הוא נהנה,
הוא הגיע, שומע, לפי טוויטר, לפי מה שהוא כתב, הוא הגיע למשרדים של טוויטר, לפי מה שכתוב בטוויטר, הוא עובד בטוויטר, לא ברור לי אם זה דחקה או זה באמת, ניסיתי לברר ממש עד הרגע, ולא הצלחתי להבין אם זה באמת, או שזה בדיחת אינטרנט שעברה מעליי, אבל יכול להיות שהוא קיבל את ג'ורג' הוטס בתור מהנדס, שזה מכפיל כוח משמעותי, כבחור רציני. וטוויטר עם אילון, אני מסתכל על זה, ואני רואה שבגדול הוא עושה את מה שהוא דיבר שהוא יעשה. דיברו לפני שהוא נכנס לטוויטר שהוא מוריד 75% מהכוח אדם, אז 50% הוא פיטר, ולא ברור כמה עזבו מהאנשים שהוא ביקש לעשות הארדקור, נגיד אם 50% מהם עזבו, אז הוא נשאר בעצם עם משהו כמו 60% מהכוח אדם שהוא תכנן, הוא מוודא שכל מי שנשאר הוא aligned עם מה שהוא רוצה לעשות ועם התרבות העבודה שלו.
זהו, צריך להגיד שהדרך הזאת לעשות את זה, דרך האימייל הזה, ואז לראות מי מחזיק מעמד, זה חסר תקדים. והשאלה, האם אתה באמת רוצה להיות בכזה חוסר שליטה על מי נשאר ומי לא נשאר? זה נהיה קצת רנדומלי.
אז אני לא יודע אם זה רנדומלי. אם אני הייתי אילון ו...
זה לא רנדומלי, החזקים ישרדו?
אם אני הייתי אילון, הייתי מוודא שאני מדבר עם מי שאני רוצה שישאר, ומרגיש, נותן לו להרגיש קרוב וחשוב.
אם אתה היית עובד טוויטר, אחרי המכתב הארדקור, היית נשאר?
אני חושב שאם אילון היה מגיע ומספר לי כמה אני חשוב וכמה הוא אוהב אותי ונותן לי מניות ואופציות בחברה, יש מצב שזה עושה את העבודה עליי.
אז אתה אומר סביר להניח שמי שרוצה להישאר, הוא עשה עבודת תחנה, והאימייל הזה נועד לכל היתר?
כן, תחשבי, אם את עובדת בחברה כמו טוויטר, ואת אוהבת את המוצר, ומגיע לך...
אני לא בטוחה מה הולך להיות המוצר עכשיו, זה גם שאלה.
סבבה, אבל מגיע לך מנכ״ל, הכל יכול, הסלב אילון מאסק, ואומר לך, תקשיבי, תור, את מאוד מאוד חשובה לחברה, אני רוצה שתישארי, אני יודע שהתקופה הקרובה תהיה קשה, אבל בואי ביחד נבנה את טוויטר 2.0. וואלה, יש מצב שזה עובד עלייך. כאילו, אני אומר, עליי זה היה עובד.
אני הייתי נשארת, כי אני חושבת שאחת המוטיבציות החזקות שלי בחיים זה צחוקים. ולהישאר שם לראות מה קורה בסלאק, מוטיבציה משמעותית. יש איזו תמונת PR של טוויטר עם כל מיני אנשים וכל מיני צבעים, מכל מיני מגדרים, ולעומת זאת ראינו מי שרד ביום שישי ונשאר לעבוד באחת בלילה, שזה אנשים ממגדר מאוד מסוים, חבר'ה מאוד מאוד צעירים. אז יכול להיות שאלה אנשים שאילון מחפש, אנחנו קצת חוזרים אחורה לימי הייטק שלפני 10 שנים.
אבל זה מה שהוא רצה, וזה מה שהוא קיבל. אני לא חושב שזה בטעות. חשוב להגיד, הוא השיג את תשומת לב של המדיה, זה מה שהוא רצה, זה מה שהוא חיפש, הוא רצה להעלות את הטראפיק של טוויטר, הוא כמובן מפרסם את זה שטוויטר ב-all time high של טראפיק, מבחינתו, כאילו נראה שכל מה שהוא רצה לעשות לפני שהוא נכנס לטוויטר, קרה. הצליח לקצץ בכוח אדם, מוודא שמי שנשאר הוא הלנד איתו, וכל הספוטלייט עליו, דבר אחד הוא עוד לא פתר, הוא עוד לא מצא מודל עסקי לאירוע הזה, אבל גם זה עולה הגיע.
אבל אתה אומר, אלגנטי, לא אלגנטי, לשורות התחתנות שלו הוא מגיע, וגם בפלטפורמה עצמה יש אקשן, הוא החזיר את קטי גריפין שצחקה עליו, ונחסמה, אז היא חזרה, ג'ורדן פיטרסון, שנחסם לפני תקופתו על הערות טרנספוביות חזר, וכמובן...
הסקר.
לא רק סקר, גם טראמפ, הסקר על טראמפ, והחזרה של טראמפ, טראמפ בחזרה בטוויטר.
נכון, שזה, יש משהו שאני לא מסוגל להבין את האירוע הזה, כלומר, לפני שהוא נכנס, הוא דיבר על זה שתהיה ועדה, שתבחן כל מקרה לגופו, וזה לא יש שרירותי, אז מסתבר שאני ועד בוועדה.
אנחנו התקבלנו. כן. אנחנו ועוד 15 מיליון יוזרים שהצביעו, 130, בעצם יותר מזה, 134 שנחשפו לזה, לפי הטוויט של אילון, שמשתף את הסטטיסטיקות. צריך להגיד מילה על הוואלה בלה. על ה...
מה זה וואלה בלה?
על האיזון בית עבודה, work-life balance. אני חושבת שלצד זה שאי אפשר להוריד את העיניים מהקרקס הזה, יש גם הרבה דיבור שמלווה, והרבה דיבייט שמלווה את ההתנהלות של אילון, לגבי... תרבות העבודה, ותרבות העבודה בטק, שעד עכשיו נתתה מאוד מאוד לטובת העובדות והעובדים, כשכללה פינוקים מופרכים לפעמים, יש לומר, ופתאום אנחנו רואים תמונות מהמשרד המלא, באחת בלילה, והרבה שיחה על זה, על השומנים שבטוויטר, על שומנים שיש בחברות הגדולות, שרק מי שיודע, שרק מי שיודע עכשיו לעבוד, ועבד עד עכשיו, צריך, עכשיו פתאום האנשים האלה יתוגמלו, וכל אוכלי החינם ישלחו הביתה, יש בשיח הזה משהו מאוד מטריד בעיניי, גם ברמת השמחה לעד, וגם אני חושבת שזה מבט מאוד מאוד צר על יעילות, כי יעילות נמדדת גם ביכולת של תרבות לשמור על העובדים שלה, ולשמור על, לשמור על השפיות של העובדים שלה, לשמור על איזושהי יציבות, ויציבות כוללת גם מנוחה. יש טווח מאוד מאוד רחב בין לעבוד עד אחת בלילה, לבין לא להעיז לדרוש שום דבר מהעובדים שלך, ולשלוח חבילות לכלבים בחגים, כי אחרת יעזבו אותך. ואני חושבת שהלכנו לאיזשהו אזור מאוד מאוד קיצוני. לעבוד עד אחת בלילה, זה אירוע מאוד קיצוני, ואני חושבת שהרבה עובדים בטק מפארים את הדבר הזה, כאילו זה משהו שבאמת אפשר לשמור עליו לאורך זמן.
אבל כמטוטלת עליך לכיוון השני בטירוף בשנים האחרונות. בשנים האחרונות, אם לא הציג, אם כל חברת הייטק לא הציגה את הפינוקים המשוגעים שלה, ומסיבה של דיסני, מיטב הזמרים של ישראל, או טיול משוגע של כל החברה אני לא יודע לאן, או באמת 1001 פינוקים, אז ככה מדדו חברות. אז עכשיו, בעצם הצד השני שלנו מטוטלת, זה מה שאילון אומר, של חבר'ה, אנחנו במצב חירום, בואו נעבוד עד מאוחר, והוא לוקח את זה לקיצון השני. אני לא חושב שהוא צודק בקיצון הזה, אבל אני חושב שגם הקיצון הקודם הוא היה מוגזם.
אני חושבת שגם בקיצון הקודם ובאירועים המפנקים, בסופו של דבר, אנשים שרצו לעבוד, ואנשים שהייתה להם תשוקה לעבודה, בחרו מקומות עבודה לפי האתגר המקצועי, ולא לפי המסיבות, ולא לפי כמות הגלידות שיש לך במקרר. ומצד שני, תרבות עבודה שבה מי שלא מוכן לעבוד עד אחת בלילה, אין לו שום מקום, והוא נחשב לעצלן, והוא נחשב לשומן, זה גם מבריח אנשים טובים. לאנשים טובים, הרבה פעמים, יש עוד דברים בחיים, והם צריכים גם כמה תמיכה אתה יכול לייצר עצמך בחיים כשאתה עובד עד אחת בלילה, מה זה עוד משאיר לך?
בסדר, וכמובן שהמטוטלת תסתדר איפשהו באמצע, דיברנו עם נועם וקרת לפני, לא יודע, לפני כבר הרבה פרקים, על הסיפור הזה של עבודה מהבית ורמה ימים בשבוע וכל הסיפור הזה, אמרתי אז, ואני אומר גם עכשיו, אנשים יחזרו למשרדים, זה בעצם הטריגר, וזה בעצם איזשהו מהלך שמתחיל לקרות עכשיו, שיש דרישה מיותר ויותר חברות ויותר מדי עובדים לעבוד במשרדים, יותר לא עובדים מהבית, נגמר האירוע הזה, כנראה. אני חושב שגם בישראל, כל מי שירד לארבעה ימים בשבוע, לדעתי יחזרו לחמישה ימים בשבוע, אני לא רואה את זה ממשיך לקרות, כי פשוט הכסף החינם נגמר. ואנחנו מצב הרבה יותר קשה, למרות שעדיין אנשים מתווכחים איתי בטוויטר שאין פיתורים בהייטק.
הכל
המצאה
של המדיה.
הכל המצאה של המדיה. אז אנשים יחזרו למשרדים, אילון הוא בקיצון, אבל לפי דעתי הוא מעקם את הברזל לכיוון אחד, כי הוא יודע שהוא ישתדר איפשהו באמצע. כלומר, הוא כבר מתפשר את דברים, הוא כבר מתפשר, הוא אומר, מי שלא יכול להגיע למשרד, כי יש לו איזשהו משהו, אז שלא יגיע, ולא כולם חייבים להישאר עד אחד בלילה, כי אם יש לך משהו במקרה חירום, אתה לא חייב. והוא פשוט מנסה לעשות איזשהו מקרה אקסטרים, כדי להשאיר את אנשים שחזקים, זה עובד לו. כלומר, תגידי מה שתגידי, הוא עושה דברים בצורה שלו, לא אכפת לו. לא אכפת לו שכל העולם חושב שהוא דוש, והוא איש נורא, והוא איש מגיל. הוא רוצה להגיע ליעדים שלו, והוא הולך.
בוא נראה. צריך להגיד מילה על אליזבת הולמס, שהורשעה בהונאת משקיעים, לפי גזר הדין הולכת לרצות 11 שנים בכלא, סביר להניח שהיא תערער, אבל ביג דיל.
הסיפור המעניין בשביל הטק באירוע הזה, ולא הסיפור המשפטי, זה בעצם מערכת המשפט האמריקאית אומרת, אין יותר fake it till you make it. זה לא חוקי יותר. וכל מיני מנכלים שאני מדבר איתם ואומרים לי, כן, כולם משקרים קצת, אז לא. כלומר, מי שאומר לי שכולם משקרים קצת, אני יודע שהוא משקר הרבה. זה לא עובד, זה לא חוקי, ומי שמשקר למשקיעים, הולך לכלא. זה בעצם הגזר דין של אליזבת הולמס.
אליזבת הולמס, סופרסטארית בעולם הטק, עזבה את סטנפורד בגיל 19, הלכה להקים את טראנוס, חברה שהבטיחה שמטיפת דם אחת יוכלו לנתח את כל מצבנו הרפואי. ככל שהדברים הלכו והתקדמו, הסתבר שהטכנולוגיה מאוד מאוד רחוקה מזה, המעבדות ממש לא היו מסוגלות לעשות את מה שהם הבטיחו שהם יעשו, בתוך זה ממש הונתה את המשקיעים, והיא צריך להגיד שהיא פשוט הונתה את האנשים הלא נכונים, יכול להיות שזה מה שקשור לגזר הדין לגמרי, מאוד כבד הזה.
לגמרי, המשקיעים שלה הם אנשים בעלי השפעה מאוד גדולה, בממשל האמריקאי, ברור שאם הייתה מרמה כל מיני
דגים של קריפטו.
כן, קריפטו ברוז, אז הכל היה בסדר, והיא לא הייתה היום בכלא, היא פשוט לקחה כסף ממשקיעים בעלי השפעה מאוד מאוד גדולה, והם עוד התעצבנו עליה, וככה זה נגמר.
והגיע לשמוע את גזר הדין, כבר בהיריון, שני, נבות אוהב להגיד שזה בעצת עורכי דינה.
זה מה שפורסם בפודקאסט עליה, עורכי דינה יצאו לעשות ילדים, כי המושבעים מרחמים על אמהות, אז ישר רצה ועשתה ילדים, כנראה הם לא עזר לה במקרה הזה.
ובחודש הבא יגזר גם דינו של סני, השותף שלה, המאהב שלה לשעבר, שגם הורשה. והגולש, צייצן, שמואל, צייץ ממש את דעתי. אם אתה גבר, אתה יכול להבטיח, טייס אוטומטי, לרסק עקב כך פתאים מועילים לתוך קירות הפרדה, לטעון שתיישבת מאדים, להריץ מניות תוך כדי אישון גרס, או סתם לייסד בנק שסוחר באוויר ולאבד כך וכך מיליארד דולר, ויקראו לך גאון. אם אתה אישה, ישימו אותך בקלבוש.
אז אני לא יכול להגיד ששמואל שמואל לא טועה, אני כן חושב שהעוול האמיתי בסיפור הזה זה לא העונת משקיעים, זה הדבר השני שהיא עשתה, שזה בעצם...
סיכנה חיים של אנשים.
כן, זה הונעת מטופלים, כלומר יש סיפורים על אישה שאמרו לה שהיא לא בהיריון, שהיא הייתה בהיריון, כל מיני אנשים שקיבלו תוצאות על בדיקות לא נכונות בעליל, וחשבו שיש להם סרטן, למרות שלא היה להם סרטן, זה העוול האמיתי, והמשפט שם עוד לא התחיל, כי זה הרבה יותר מסובך כנראה להוכיח מה ידעו, מה לא ידעו. אבל זה הפשע האמיתי, אם את שואלת אותי, מה קרה שם.
וככה או ככה, אפרופו זה שמה שמעניין אותנו זה שהסיפור יהיה מדהים, זה פשוט סיפור מדהים.
נכון, לגמרי.
לנועם ברדין, מייסד Waze וצ'ילבה של גוגל, יש חברה חדשה, נקראת פוסט. לפי החברה זה מקום לאנשים אמיתיים, לחדשות אמיתיות ולשיחה מתורבתת. באנגלית זה נשמע קצת יותר טוב, זה כנראה משהו בין גוף חדשות לרשת חברתית, שגם יאפשר מיקרו תשלומים. בעצם החברה מאמינה שהעתיד של החדשות הוא הפיד, והיא תאפשר לנו לשלם, במקום לעשות מנוי להמון המון המון גופי חדשות, פשוט לשלם פר ידיעה או משהו כזה, איכשהו לנהל יותר טוב את ה... מינויים החדשותיים שלנו, אנחנו לא לגמרי יודעים, המוצר הזה כבר נמצא בבטא, אפשר להירשם אליו, אנחנו לא התקבלנו. התקבלת?
לא התקבלנו, קרה סווישר התקבלה.
קרה סווישר מהניו יורק טיימס, שאנחנו מאוד אוהבים, והתלהבה מאוד.
היא מאוד מאוד מפרגנת לנועם ברדין, היא עשתה כמה ציוצים על האפליקציה הזאת, ואמרה שזה טוב ונותן צ'אנס, וגם כתבה כמה פעמים שנועם ברדין הוא גוד גיי, והיא מאוד מחבבת אותו. לא יודע, קצת מצחיק אותי שכותבים על נועם שהוא גוד גיי והוא אחלה, אחרי שהוא כתב מכתב, ידיעה על עובדי גוגל, שלא היה מבייש גם את אילון לכתוב דבר כזה. כלומר, הוא כתב שהעובדים של גוגל הם אנשים עצלנים, ולא אוהבים לעבוד, והם לא עובדים קשה, ובגלל זה הוא עוזב את גוגל. אז עכשיו הוא הפך להיות כאילו הגוד גיי שהוא נגד אילון, אני לא יודע.
בוא נראה מה תהיה תרבות העסקה בפוסט.
יאללה, בואי נדבר על מלחמה.
קדימה, למנה העיקרית. ויקליסים. אנחנו במנה העיקרית, איתנו יאיר אנסבכר, יועץ במערכת הביטחון, המתמחה במלחמות חדשות. שלום.
שלום, חברים, ערב טוב.
אנחנו מדברים איתך על תפקיד הטכנולוגיה בשדה הקרב בין רוסיה לאוקראינה. יש במלחמה הזאת אלמנטים חדשים שלא ראינו קודם, שמעצבים את פני המערכה, גם בשדה הקרב עצמו, בטח ובטח במלחמה התודעתית. אז מה מייחד את המלחמה הזאת?
טוב, אז המלחמה הזאת היא קודם כל מלחמה גדולה. אנחנו התעסקנו הרבה מאוד במלחמות קטנות, מאז שנפרדנו מהמלחמה הגדולה האחרונה ב-1991.
מה זה המלחמה הגדולה האחרונה?
מלחמת המפרץ הראשונה, ואחר כך 2003 הגרסה השנייה בעיראק, ומאז בעצם מדינות לא מתנגשות אחת בשנייה. מה שגרם למדינות במערב, ואגב גם לישראל, לחשוב שזהו, שתם עידן המלחמות הגדולות. אבל פתאום אנחנו רואים שלא, שמדינות עדיין יכולות להתנגש אחת בשנייה, ולא רק מדינות רגילות, אלא מדינות שמייצגות.
עם שריון וכל הבלגן.
נכון. אז קודם כל יש הרבה לואו-טק. זה מלחמת לואו-טק במובן הזה. אבל בתוך זה אתם בצדק מחפשים את הדברים החדשים, ויש לנו כמה דברים. יש לנו מה שאנחנו קוראים מעקב אזרחי. התנועות הצבאיות נמצאות בשטחים שהם רבויי אזרחים, ובניגוד למלחמות העבר, כל אזרח כמעט יש לו יכולת באמצעות הטלפון המתקדם שלכולם יש היום בכיס, לצלם ולשדר לכל העולם את מה שהוא רואה. הדבר הזה פותח המון המון הזדמנויות חדשות.
מה זאת אומרת?
גם בתחום המודיעיני, בעצם כל תנועה צבאית פיזית בשטח, היא נצפית פוטנציאלית, ואפשר לא רק לצפות אותה, אלא גם לאכן אותה, באמצעות כל מיני תוכנות די בסיסיות, שהיום פעם היו אולי נחלתם של ארגוני ביון מדינתיים, והיום לכל אחד אפשר ברשת בעצמו לעשות הצלבות של מיקום גיאודזי, לדעת איפה כוחות נמצאים, בטח אם מדובר בכוח גדול.
אז אם אני מסתובב סתם עכשיו במזרח אוקראינה, ואני רואה גדוד שריון רוסי, אני פשוט מצלם,
נכון.
ושולח את הנונצדיק שלהם, נכון. למישהו, ומישהו יודע איפה זה.
והאוקראינים מזריזים שמקבלים ייעוץ מצוין מהמערב, וממומחי טכנולוגיה מערבים, כבר העמידו אפליקציות שמיועדות for dumps, שיש בהם רק תמלא את הרובריקות, 3-4 רובריקות, ואנחנו כבר נשלים את כל השאר. זאת אומרת, צלם, שלח, ותתרחק מהמקום כטיל מונחה בדרך.
אפילו הם לא צריכים לזהות, הם מצלמים, והאפליקציה אומרת, זה טיל...
לפעמים הם לא מזהים, הם אומרים, אני לא יודע אם זה רוסי או אוקראיני, הרי חלק מהבעיה שם, שהיא מעורבת, זאת אומרת, הבעיה היא משולבת אצל כל הצדדים, זה שהאמלח הוא דומה. האמלח הטיפש הוא דומה, המסוקים דומים, הכל מתוצרת רוסית בגדול.
כן.
הרשת החברתית היא קודם כל פונקציה מודיעינית. המידע מאפשר היום ליצור בעצם רשת שיוצרת אין ספור הצלבות, כמעט אי אפשר להתחמק ממנה. אז אני יכול כמעט בזמן אמת לעקוב אחרי מה שקורה. באמצעות ההמון.
מה עוד?
מה עוד? יש לנו גם שימוש ללוחמה פסיכולוגית, מה שקוראים information warfare, כן? כל הצדדים, צריך להגיד שלוחמה פסיכולוגית, המושג הזה בעצמו כולל כל מיני דברים. יש הסברה שעניינה, עיקרה הקלאסי זה אנחנו טובים וצודקים, והאויב הוא רע, מושחת וטועה.
ששני הצדדים עושים את זה?
כולם עושים את זה, לא, אני אומר, כן. גנרי מאוד. יש לוחמה פסיכולוגית שעניינה דמורליזציה, שבירת רוח הלחימה של היריב. אני אראה לך דברים, או לך, או לאוכלוסייה שלך, שיגרמו לך פשוט להגיד, די, אני רוצה לחזור הביתה. ויש הונאה. שעניינה לגרום לך לחשוב שאני נמצא חזק איפה שאני לא נמצא וחלש, וההפך.
כן.
שלושת הדברים האלה בעצם מקבלים פה כלי אדיר באמצעות הרשתות החברתיות.
גם זלנסקי משתמש בזה בצורה מאוד יפה, לא?
מנהיגים בכלל משתמשים בזה כל הזמן, כן? זלנסקי הוא, אומן, המסך. כי הוא את עיקר הקריירה שלו עסק.
הוא אומן מסך.
אבל הוא באמת...
בהשכלה שלו.
זה ההשכלה שלו, זה מה שהוא עשה. For living. ולכן הוא מעולה בזה. ולכן שום דבר... אתה יודע, תמיד אומרים שכשהם מופיע, בטח בזמן מלחמה, איזה מנהיג, אז שום דבר הוא לא במקרה. אבל זלנסקי לקח את זה כמה צעדים קדימה. מהתלבושת שלו, ויש אגב מומחים במערב שממש כתבו על זה מחקרים שלמים. מהתסרוקת ואיזה סוג של בגד, אתם יודעים שהוא מלווה אותו כבר מתחילת המלחמה, איזה מין ביגוד כזה טקטי.
חצי מדהים.
הוא לא הולך עם חליפות מנוכרות, הוא על חצי בית.
חצי בית.
כן, אבל אלגנט. זאת אומרת, זה לא הבית המאפן של החיילים הרוסים, זה משהו אלגנט, של כוחות מיוחדים, משהו שנראה טוב, סקסי כזה בסגנון הוליוודי. אז יש לנו פה באמת קר נרחב לחידושים ולמחקר, באמצעות הרשתות החברתיות והחומרים הוויזואליים האינסופיים שאנחנו כל הזמן...
והחימוש?
אוקיי. לגבי חימוש, אז יש את החימוש הלואו-טקי, שפשוט יש המון ממנו. יש חימוש לואו-טקי שמקבל שדרוגים, זאת אומרת פגזים שהם טיפשים, אבל התאימו להם כל מיני קיטים אדפטיביים שהופכים אותם לקטלניים מאוד.
למשל?
למשל, תחמושת שהיא מונחת לוויין, או תחמושת שהיא מונחת GPS. את לוקחת פגז טיפש, שהיה במחסן, ומשנה לו, מפרקת את המראום שלו.
אתה למעלה שלו ושמים מראום.
ושמה משהו אחר שאומר לו מתי להתפוצץ, או עוזר לו באמצעות כל מיני חישובים מסובכים, לדעת שהוא במקום, או שצריך להתפוצץ בכמה שלבים, אם מדובר בסוג מסוים של מטרה. וככה את יכולה יחסית בפשטות. אז זה דרגה אחת של חימוש. יש חימוש שהוא חימוש שנתקלנו בסוגה שלו, הגנרית, כבר במלחמות הקודמות, אבל לא ככה. למשל, המאנפאדס, הרקטות, ניסאות כתף, גם...
סגרים.
אז רגע, גם נונטט, שהדור הראשון של הנונטט הופיע כבר במלחמת העולם השנייה, הרקטות הטיפשות, ואז עבר דרך שמלים, אלא היה הסגרים הראשונים, אחר כך סגרים, פגוטים, וכל מיני משפחות כאלה של דורות של נונטט, עד מה שיש היום, שאלה טילי שגר ושכח, דור שלישי, שיש להם יכולת גם בלילה וגם ביום בכל מזג אוויר לפגוע בדיוק של 98%. הוא לא משאיר לטנק שום סיכוי. אגב, המעוף שלהם הוא גם שונה. סגרים היו מונחי טיל, הם היו טיל בטט עם טייל כן. שהיה מנחה אותם, ולכן הם היו אנכיים. אבל הטילים היום הם טילים שפוגעים, הם מגיעים מלמעלה במסלול אלי, וזה פוגע בצורה שאף רק הם לא יכול לעמוד.
ואיזה הכשרה צריכה יורה לעבור?
אז זהו, שגם זה מאוד השתפר. הטילים היום, הכוחות המיוחדים, הבריטים והאמריקאים, בתחילת המלחמה הגיעו, שלחו נציגים, מין מדריכים כאלה חסרי כל סמלים, לקייב ולמקומות נוספים, והדריכו את הכוחות המקומיים האוקראינים בלהפעיל את זה, ומתברר שזה מאוד פשוט. סגנון פישר פרייס כזה. לחץ שגר נעל השמד טנק רוסי, וברח על חייך. וזה עובד. זאת אומרת, צריך להבין שאנחנו מדברים על אלפי כלי רקם למיניהם שהרוסים איבדו בבוץ האוקראיני, שרובם המוחלט נפגע מטילים.
רקם, רכב קרבי משוריין.
רכב קרבי משוריין, נגמשים, רכבי סיור משוריין וטנקים כמובן.
מה עוד?
מה עוד? יש לנו כמובן את החזית העילית.
השמיים.
השמיים. השמיים מתברר, הם כבר לא גבול של שום דבר. לפני כמה חודשים היה כנס שנתי של סוקום. סוקום זה מפקדת הכוחות המיוחדים, אבל היא לא רק כוחות מיוחדים, אלא היא מפקדת המבצעים המיוחדים של ארצות הברית, שבפיקודי הגנרלים 4 כוכבים. הם נפגשים כל שנה בדנבר, קולורדו, וזה משהו, זה אירוע יוקרתי, זה הגוף הכי יוקרתי של מערכת הביטחון האמריקאי. השנה גם גנץ נסע לשם. ומפקד הכוחות המיוחדים האמריקאים, בעצם המנהיג העליון של הארגון היוקרתי ביותר, של הצבא היוקרתי ביותר במערב, מדבר, נושא נאום. הנאום נקרא, הכותרת שלו, שאחר כך גם התפרסמה, זה, כשהייתי בשירות הקרבי, הצבאי שלי, מעולם לא הייתי צריך לשאת עיניים לשמיים בדאגה. כלומר, תחשוב כמה זה מעניין. האמריקאים הרי הם שולטים בשמיים.
שולטים בשמיים, כן.
לא עוד, לא עוד. וזה בעצם תשובה רחבה לשאלה ששאלת. יש מגוון חדש של איומים, שאומנם ראינו כבר סוג של הנבטות ונצנוצים שלהם במאז 2010, אבל גם הכמות, גם האיכות וגם המגוון הוא עצום, אנחנו מדברים על סוגים שונים של חימוש מונחה מעופף, רחפנים מלטים, מזלטים ומלטים תוקפים על כל המנעד העצום שלהם, שמגיחים משום מקום, ופגיעתם רעה, גם טכנית, זאת אומרת פיזית, קינטית, הם פוגעים בדיוק גדול מאוד.
כי זה פשוט דרון שטס עליך ומפוצץ עליך, נכון?
נכון, גם באמת ככה, זאת אומרת, אנשים לא מרגישים, זה פוגע בכלל, יש מאות סרטונים שמציפים את הרשתות, זה אגב הדבר השני, דיברנו קודם על השפעה, זה הפגיעה השנייה, יש לזה אפקט פסיכולוגי, אתה יכול להראות את החיילצ'יק הזה הרוסי שהולך לשירותים ופוגע בו מלמעלה איזה רימון שמושלח מרחפן ביתי שהוא סב להיות כלי קטלני כזה, וגם יש לזה באמת, הייתי אומר, גם קינטיקה, גם השפעה, וגם זה פותח חזית נוספת, זאת אומרת, אתה צריך אתה לא יכול שלא להתחשב בזה יותר, אתה מוכרח להיערך גם כלפי השמיים, תחשוב על רמת ההטרדה שסובל ממנה לוחם בחזית, כשכל כמה זמן הוא אומר, רגע, לא בדקנו את השמיים, מה קורה בשמיים. זה קצת מזכיר לנו את המלחמות הישנות, מלחמת העולם הראשונה, שהופיע חיל האוויר, חילות האוויר, ואז היו ממנים צופי שמיים. מישהו שכל הזמן התפקיד שלו זה לשכב עם הפנים לשמיים ולהזהיר.
אז יש גם את זה עכשיו, אנשים?
אני מניח שזה יהיה. זאת אומרת, אם זה לא קיים כבר ביחידות שנחוו, בצוננים, אז בהמשך זה יהיה גם אצל...
מי מייצר את הדרונז האלה שהם מסתובבים ופוזצים?
אז יש לנו כמה משפחות. הדבר שהוא הכי, הייתי אומר, מעניין, זה עד כמה נפוץ הפך להיות רחפן הבית, רחפן הבית המשפחתי שלנו, שזה אלה שאנחנו מכירים, אולי הטיפה יותר גדולים וכבדים, אבל אלה שבישראל אפשר, הם שווים לכל כיס, ואנחנו רואים, מכירים אותם בחברות צילום, הם פשוט הוסבו בהסבה די פשוטה, לנסיעת בהתחלה אמצעים מאולתרים, אחר כך רימונים ופצצות מרגימה ופצצות RPG תקניות, ובשלב מתקדם יותר, כברות של כמה כאלה. כן, ואתה יכול בחיצת כפתור לא רק להטיס את הרחפן הביתי הזה, שאתה יודע, אנשים מגיעים לרמת מומחיות מרשימה מאוד, בתוך כמה זמן, לא רק להטיס אותו ברזולוציות טובות מאוד של תיעוד ושל צילום ושל התמצאות בשטח, ואגב, לא צריך פה משהו שלא קיים על הרחפן עצמו, הרחפנים האלה כבר מצוידים מספיק טוב עם התוכנות הביתיות, אתה יכול פשוט לבחור מתי אתה רוצה להפיל את האמצעי, באמצעות או אמצעי טכנולוגי מאוד פשוט, שאפשר גם כן לקנות אותו היום ב-eBay, לדעת להתחשב ברוח, ואז להטיל את החימוש הזה, שהוא בסוף חימוש טיפש, כן? זה כמו בסרטים המצוירים, אתה זורק פצצה והיא נופלת, או להתמחות בזה, ואז פשוט להטיל בדיוק מאוד גדול פצצות קטנות אמנם, אבל עם השפעה הרסנית, על המורל וגם על מי שזה נופל עליו.
כן.
וזה חדש למערכה הזאת?
זה התחיל, לא, רגע. התופעה הזאת התחילה בדאש, מי שהביא את זה לעולם זה דאש, שעשה את זה באמת כי הוא היה צריך זרוע אווירית משלו, וגם הישגים תודעתיים. 2011 זה הסרטון הראשון שאנחנו מכירים, עיראק, מוסול. אחר כך זה בעצם, זאת אומרת, איום הרחפנים כבר מופיע ב-2005-6, אבל הטלה כזאת מבצעית בפעם הראשונה זה 2011, ומשם זה הולך ובעצם הייתי אומר, שבארגוני טרור שמחזיקים מעצמם, הם בנו לעצמם חילות אוויר, אגב, יש לנו את זה בעזה, חמאס וג'יהאד איסלאמי פלסטיני מפעילים כאלה, וכבר תיעדו והוציאו לאקרנים או לרשתות סרטונים שבהם הם מדגימים הטלה על טנקים ועל נגמשים שלנו, למזלנו, זאת אומרת, פגיעה פיזית, אבל ללא עבדות, זה קרה כבר. והאוקראינים פשוט לוקחים את הידע הזה ומעלים אותו שלב, כי האוקראינים בכל זאת, כמו שאמרנו, הם לא ארגון טרור, אלא מדינה שיש לה גישה גם לטכנולוגיות מערביות וכו', ולכן הם יכולים להרכיב קיטים אדפטיביים שמצד אחד מתלבשים על הרחפן, ומצד שני הם כבר יודעים להתחבר לחימוש טיפש, והשילוב הוא קטלני. וגם זול, זול ונפוץ, זה חלק חשוב מהסיפור.
אבל איראן גם כן שם שחקן, נכון? איראן עושים גם שם דברים בעולם.
כשאתה עולה רמה, יש לך סוגים שונים של מלטים או חימושים משוטטים, שזה שני דברים שונים. חימוש משוטט זו פצצה עם כנפיים, מנוע, ואיזשהו שכל בסיסי שיכול להיות או סנסור, או מיקום, או קשור נגיד אפילו פיקסלים של צבע, אבל באמצעותו היא מסתובבת סחור סחור עד שהיא מחליטה להתאבד על המטרה, וזה דבר שיש לו אחוזי פגיעה ניכרים, ויש מלטים תוקפים, שזה או מלטים שהם בעצמם מתאבדים, או מלטים שיש להם חימוש, שהם נוסעים תחת כנפותיהם, ואלה הם ברמה משתנה. היום היצרנית כנראה היעילה ביותר והטובה ביותר בעולם זה הטורקית, שלמדו מאיתנו, אנחנו מאיזושהי סיבה חשבנו שהם חברים טובים שלנו, אז בסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, ונתנו להם את הידע, שהיינו אז המובילים והראשונים בעולם. הטורקים לקחו את זה ועשו את זה יותר טוב, יש להם היום מלטים ומזלטים טובים יותר כנראה מהמערב, כולל אגב מצלמות יותר טובות, כל מיני יכולות שזה. אתם בטח שמעתם על הביירקטאר,
איך אפשר שלא,
האוקראינים הפכו אותו ל... כן. האוקראינים הפכו אותו לסמל ממש למלחמה האוקראינית, פיצו גם תיעודים שלו וגם שירים שהם כתבו להלל ולשבח את הרוצח הטורקי, אבל גם האיראנים שיש להם יכולות טכנולוגיות פנטסיות מעולות כבר שנים אחורה, גם בתחום התעופתי, באיזשהו שלב נכנסו למערכה הזאת, גם בגלל מצוקה רוסית. הרוסים לא ידעו לתת מענה מספיק טוב בתחום הזה, הכלים שלהם הם מצוינים, אבל היו מעטים, זה דבר מעניין, בפני עצמו, הם לא נכנסו למלחמה הזאת חכמים וטכנולוגיים כל כך, okay. ולכן הם רכשו סטים שלמים וכמויות מאוד גדולות של מלטים תוקפים
איראנים,
כמו השהד 136, שהוא אימת האוקראינים, הוא זה שהרג אזרחים אוקראינים בקייב,
אז איפה זה פוגש אותנו?
איראן מכינה את עצמה ליום פקודה נגד ישראל, ומכינה גם סט חדש של יכולות בתחום הזה. לא רק רקטות וטילים.
למה יש לצפות?
בעצם, טכנית, אם את מוציאה את הנס, שאפרים קישון אומר שתמיד לוקחים אותו פה בחשבון, מחוץ למשוואה, אז יש להם כבר עכשיו, כנראה, אלפי מלטים כאלה, שמסוגלים להגיע לנקודות שונות בישראל. הבעיה האמיתית היא לא הפגיעה, שהיא תמיד מוגבלת. בסופו של דבר זה חפץ מעופף, כמה כבר חומר נפץ, והוא כבד מעצם היותו, כמה חומר נפץ אפשר לשים עליו. הבעיה היא לא הפגיעה, הבעיה היא הדיוק. אנחנו ראינו מה זה עשה.
אבל מאיפה זה הגיע? זה הגיע מלבנון? זה הגיע מאיפה זה הגיע?
אנחנו מוקפים בסהר שי. מלבנון, סוריה, בעיקר מזרח סוריה, רמת הגולן, מזרח עיראק, וגם עזה, ואפילו תימן. כל הדבר הזה מקיף אותנו, ולמעשה מה שהאיראנים עושים 40 שנה זה לחמש את הסהר הזה, בכל מיני מרעין בישין, כדי לשים אותנו על הכוונת, ולפצל את היכולת ואת הקשב שלנו להגן באפקטיביות נגד הדבר הזה. עכשיו, בצהל מנהלים מערכה נגד זה, מדברים על חימוש מדויק, על הסכנה שבחימוש מדויק, וזה בעצם זה, חימוש מאוד מדויק, שהיכולת שלו היא לפגוע בנקודות ספציפיות, במפקדות, או באתרים אסטרטגיים, ואז זה משנה את היכולת שלך להתמודד עם זה, להגיב, וכמובן, האפקט הפסיכולוגי.
טוב, טוב, התקנת את שק החרדות?
לגמרי, אני הגעתי מאוד כנת.
אני יכול להרגיע אותך בזה שמעל הרחפנים מרחף הקדוש ברוך הוא. זהו.
בזה אפשר לסיים.
זה הדבר היחיד שאפשר להיעזר בו.
תודה, יאיר אנסבכר. נגיד תודה לאינטל איגנייט. תוכנית ההצעה ייחודית פורצת דרך של אינטל עבור סטארט-אפים שנמצאים בשלבים מוקדמים, בתוכנית נתפרות תוכניות ייחודיות עבור כל סטארט-אפ, עם דגש על התאמת מוצר שוק. אז אם אתם סטארט-אפ שגייס לאחרונה לפחות מיליון דולר, ייכנסו לאינטל איגנייט והגישו מועמדות. תודה יאיר אנסבכר, תודה לדורון רובינשטיין, בוס גדול, תודה לאורך הסאונד רועי מרקס, תודה רבה לך, נבות וולק.
תודה, תורצוק.
אנחנו רוצים לשמוע מכם, תודה, אנחנו רוצים לשמוע מכם בטוויטר, אנחנו אוהבים ואנחנו לומדות מהפידבק, ה-DM שלנו פתוח, גם לחסויות, אם מישהו מעוניין, ואנחנו מאוד נשמח שתדרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים הקרובה לביתכם, שכם לצה, כמה בדיוק?
5 כוכבים ומעלה.
עד כאן, תודה על ההזנה, נתראה בשבוע הבא, ביום ראשון ב-9 בבוקר, לייב בטוויטר ספייס, למי שאוהב לשמוע איך מכינים את הנקניקיות, וביום שני עולה הגרסה הארוכה לכל יישומוני העסקתים, וגם לאפליקציות הפודקאסטים.
יאללה, ביי.
Weekly Sync. Weekly Sync. Weekly Sync. Weekly Sync. Weekly Sync.